ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני באמת הייתי צריך רק לעלות ולברך את הציבור שכבר צריך ללכת הביתה. למה אני לא עושה את זה? אם אני באמת צריך לעשות. אני בעצם את הציבור לא מכיר כמעט. וממילא כשלא מכירים, לא יודעים מה צריך לומר או מה יותר טוב לא לומר. כיוון שלא מכירים, אומרים מה שהלב מדבר. אני באמת נעים מאוד לומר איזה דבר תורה על יום כיפור, בענייני סדר העבודה או בעניינים אחרים בהלכה, או איזה דבר עיון בהלכות תשובה, אבל אני לא מתכוון לעשות את זאת. קודם כל, סיבה אחת שהיא לא העיקרית, שכבר היום שמעתם ודאי הרבה הרבה דברים. מה אני אוסיף? עוד משהו? זה לא ישנה הרבה. אם זה היה בתיבת, טוב, מילא אפשר עוד לומר זה דבר תורה. אבל כשמדובר בשעות שכל רגע חבל, חבל עליו, אני לא חושב שלכן אני הגעתי לפה לומר זה דבר תורה. זו הסיבה הראשונה שהיא לא העיקרית. הסיבה העיקרית היא שאני פשוט מפחד מהתו שעל מצחי. אני אסביר לכם מה הפירוש. כתוב ביחזקאל בפרק ט', כתוב שם כך: ויקרא באוזני קול גדול לאמור. יחזקאל אומר שהוא שמע קול גדול: קרבו פקודות העיר ואיש כלי משחתו בידו. זה היה לפני חורבן בית המקדש. הוא שומע קול שהקדוש ברוך הוא אומר שהתקרבו, כפי שהתרגום יונתן אומר, המחבלים המשחיתים של העיר, שהתקרבו ואיש כלי משחתו בידו. והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מופנה צפונה, ואיש כלי מפצו בידו. שישה אנשים באים. חז"ל אומרים במסכת שבת מי הם השישה: אף וחימה, קצף, משחית, משבר ומחלה. שישה אנשים ואיש אחד בתוכם לבוש בדים. חוץ מן השישה הללו יש אחד שהוא לובש בדים כמו הכהן הגדול ביום הכיפורים, בעבודה המיוחדת ליום הכיפורים שהוא לובש בגדי בד, וכסת הסופר במותניו. יש לו גם כסת של סופר עם דיו, כלי כתיבה. ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת. כל השבעה הללו, השישה אנשים באיש אחד לבוש הבדים, עומדים אצל מזבח הנחושת. זאת אומרת שפה הנביא אומר שמוכנים להרוס את המקדש. לא מתייחסים איך הוא נהרס מבחינה פוליטית או מי הרס אותו. פה אומרים לנו שהנביא מתייחס מי באמת הרס, אותם שישה שהם הורסים. אבל איך אפשר להרוס את המקדש אם השכינה נמצאת שם? לא שייך להרוס מקדש כי יש שם שכינה. אומרים לנו חז"ל, כך במסכת ראש השנה בדף למד א', שהשכינה הסתלקה 10 מסעות, עוד מסע ועוד מסע, 10 מסעות, שם כתוב 10 מסעות, עוד מסע ועוד מסע, הסתלקה, וכך זה עבר. ופה כתוב הסילוק הראשון של השכינה, כך גם רש"י פה מסביר. וכבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית. אומר רש"י, השכינה הייתה שורה שם עד הנה על הכרוב בין הכרובים, והתחילה להסתלק ולצאת לחוץ מעט מעט, 10 מסעות, וזה המסע הראשון מן הכרוב למפתן. כבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית. אבל לפני שמתחילים להחריב, ויקרא אל האיש הלבוש המדהים אשר כסת הסופר בידיו. ואז מי קורא? השכינה קוראת כנראה אל אותו איש הלבוש את בגדי הבד. ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והתלית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על כל התועבות הנעשות בתוכה. תעבור ותעשה תו על מצחות האנשים שהם כואב להם איך שנראית ירושלים, הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה. תעשה תו. ומהו התו? התו הוא שלא יפגעו בהם, באותם אנשים. תכף נראה בגמרא במסכת שבת. ולאלה אמר באוזני, ולשישה האחרים הוא אומר, עברו בעיר אחריו והקו, אל תחוס אינכם ואל תחמולו, זקן, בחור ובתולה וטף ונשים תערבו למשחית, ועל כל איש אשר עליו התו אל תיגשו. יש אנשים שיש להם תו על מצחם, ומה המעלה שלהם? הם נאנחים ונאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה. אל תיגשו אליהם. אבל מיד בהמשך הפסוק כתוב משהו הפוך מזה, וממקדשי תחלו. אומרת הגמרא, וכך כתוב, ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. בדרך כלל הזקנים זה אנשים בעלי מעלה. קודם הוא אמר שיעשה תו שלא יפגעו באנשים הנאנחים והנאנקים על מה שנעשה, שבאו לידי חורבן. ופתאום כתוב, וממקדשי תחלו. הכוונה פה, התחילו להקות מהאנשים העומדים לפני מקדשי, ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. אלמלא הגמרא היינו יכולים פה להגיד את זה פשט, שהיו אנשים זקנים שלא התנהגו כשורה. אבל הגמרא במסכת שבת בדף נ"ה אומרת כך, אמר רבי אחא ברב חנינא, רבי אחא ברבי חנינא, מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה. כשהקדוש ברוך הוא אומר משהו לטובה, הוא לא מתחרט. חוץ מדבר זה, פה קרה שהקדוש ברוך הוא התחרט. דכתיב, ויאמר השם אליו, כפי שראינו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והתלית תו על מצחות האנשים, כך היינו. הוא אומר לאיש לבוש הבדים, תעבור, והתלית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה, שלא יפגעו בהם. והגמרא מסבירה לנו, למי הוא אמר את זה? לאותו איש לבוש הבדים. אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחם של צדיקים תו של דיו. תו זה עוד תו, כנראה, כך רואים בהמשך. שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה. ועל מצחם של רשעים, זה תו של דיו. ועל מצחם של רשעים, תו של דם, כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה. כך אומר הקדוש ברוך הוא לגבריאל. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? מה ההבדל בין אלו לאלו? מה זאת אומרת, מה נשתנו? אלו צדיקים ואלו רשעים, כך הוא קורא להם. מה נשתנו אלו מאלו? אמר, כך אומרת מידת הדין. אמר לה, הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. זה הנאנחים ונאנקים. זה לא רק שהם אכפת להם, הם צדיקים באמת. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם לנחות ולא מחו. הם אותו דבר. מבחינת מידת הדין, יכלו למחות ולא מחו, מגיע להם גם כן. היה בידם למחות ולא מחו. אמר לה, אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין, גלוי וידוע לפניי שאם יחו בהם לא יקבלו מידם, זה לא היה מועיד שום דבר. אם כן, מה, למה מגיע להם בכל זאת? אמרה לפניו מידת הדין, ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, להם מי גלוי? הם לא ידעו. מה זה משנה שאתה ריבונו של עולם יודע? הם לא בסדר, הם היו צריכים למחות. ולכן כתוב שם בהמשך, וממקדשי תחלו, וכתיבה יחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. אל תקרא מקדשי אלא מקודשי. ומה זה מקודשי? לבני אדם שקימו את כל התורה כולה מאלף עד תו. התו זה עד, הם קימו את כל התורה. ואף על פי כן מידת הדין ניצחה. וזה מה שאומר רבי יחיא ורב חנינא, מעולם לא חזר הקדוש ברוך הוא מדבר שאמר לטובה, לא יצאה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה חוץ מדבר הזה. ומיד והנה שישה אנשים באים, וכך כתוב שם ההמשך. הוא אשר אמרתי בתחילה שכל נבואה שלא נאמרה לדורות לא נכתבה, זה דבר ידוע. זה לא כתוב לנו פה סיפור, כתוב לנו פה שכל אחד, כל אחד, בין אם הוא ראש ישיבה, בין אם הוא חבר, או בין אם הוא שכן, הוא צריך למחות בדברים, אני לא יודע מה, אם הוא בטוח שלא ישמעו, אבל כתוב פה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני יודע שלא היו שומעים, אבל מידת הדין אמרה, אבל הם לא יודעים. וזה מה שאמרתי בתחילה, שאני רוצה לומר דברים שפחות נעימים, ואני יודע ש... גם אני היו מכבדים אותי יותר אם הייתי אומר דברים ככה, זה דבר, אבל אני מרגיש שיש דברים שצריכים לומר אותם, לאו דווקא לציבור שפה, וחלילה שלא יקרה לנו מה שפה כתוב הנביא, לא על זה אנחנו מדברים, אבל כתוב פה שצריך למחות בדברים, וזה מה שאמרתי, אני פשוט מפחד מן התו שעל מצחי, ולכן אני רוצה לומר דברים. אם נתבונן שם בפרק קודם, מה היה המצב? נאנחים ונאנקים על תועבות שנעשו בירושלים. יחזקאל בכלל היה בבבל, הוא גלה עם גלות יהויכין לפני חורבן הבית, ושם הנביא מספר לנו, והיא בשנה השישית, בשישי בשנה השישית לגלות יהויכין, בשישי בחמישה לחודש, בהי באלול, באותה שנה הוא יושב, אני יושב בביתי שם בבבל, וזקני יהודה יושבים לפניי, הזקנים שגם כן היו כבר בגלות יושבים לפניי, כנראה שלמדו, מה הם עשו? למדו, עסקו בתורה, בכל מיני דברים. ואז בתיפול עליי שם יד השם אלוקים. המפרשים מסבירים, בתיפול עליי שם יד השם אלוקים, זה גילוי מיוחד בינינו, לא סתם נבואה, ככה אומר רש"י. חוזק, כוח חוזק הנבואה. ויראה והנה דמות כמראה אש, ממראה מותניו ולמטה אש, וממותניו ולמעלה כמראה זוהר, כעין החשמלה. ראה דמות, וישלח תבנית יד, ויקחני בציצית ראשי, ותישא אותי רוח בין השמיים ובין הארץ, ותביא אותי ירושלים במראות אלוקים. הביאו אותו לירושלים במראות אלוקים, זה לא משנה שהגוף שלו לא בא בפועל, אבל הביא אותו לירושלים במקדש, אל פתח שער הפנימית הפונה צפונה, אשר שם מושב סמל הקנאה המקנה. שם יש צלם, קוראים לזה צלם, סמל הקנאה, כי זה מקנית את הקדוש ברוך הוא כביכול. והנה שם כבוד אלוקי ישראל כמראה אשר ראיתי בבקעה. ויאמר אליי, בן אדם, שענה עיניך דרך צפונה, ועשה עיניי דרך צפונה, והנה מצפון לשער המזבח סמל הקינה הזה בביאה. בכניסה היה צלם, הצלם בכניסה לבית המקדש. יאמר אליי, בן אדם, אתה רואה? הרואה אתה מה הם עושים? אתה רואה מה שעם ישראל עושה? תועבות גדולות אשר בית ישראל עושים פה לרחקם על מקדשי. מסביר רש"י, להרחיק אותי, שהשכנה תסתלק מפה. אבל זה עוד לא הכל, ועוד תשוב תראה תועבות גדולות. הקדוש ברוך הוא מראה לו שלא יחשוב שהחורבן היה בחינם, שזה היה מבחינת שלטון גוי שהצליח לכבוש את ירושלים. הוא לא חשב על זה, אבל שלא יחשוב הייתה פה מידת הדין יותר מדי. ועוד תשוב תראה תועבות גדולות. ויבא אותי אל פתח החצר, ואראה והנה חור אחד בקיר. ויאמר אליי, בן אדם, חתור נא בקיר. זה חור קטן, תחתור שם, תראה מה קורה שם בפנים. ואחתור בקיר והנה פתח אחד. ויאמר אליי, בואו ראה את התועבות הרעות אשר הם עושים פה. ואבוא ואראה והנה כל תבנית רמס ובהמה, שקט וכל גילולי בית ישראל מחוקי על הקיר סביב סביב, חקוק על הקיר דמויות, דמויות, דמויות. והכל זה במקדש של עבודה זרה. ו70 איש מזקני בית ישראל, המספר 70, סנהדרין, והרד"ק פה מדגיש, זה מין סנהדרין כזאת מחודשת, 70 איש מזקני בית ישראל, ומי היה בראשם כתוב פה, ואיש מקטרתו בידו וענן אתר הקטורת עולה, מקטירים קטורת לעבודה זרה. ויאמר אליי, הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך, איש בחדרי מסכיתו? הם יודעים שהקדוש ברוך הוא ישנו, אבל הם אומרים, כי אומרים, אין השם רואה אותנו, עזב השם את הארץ, השם לא רואה. ויאמר אליי, עוד תשוב תראה תועבות גדולות אשר הם עושים. זה לא מספיק. ויביא אותי אל פתח שער בית השם, ועוד הוא רואה שם את הנשים יושבות מבכות את התמוז. ויאמר אליי, ראית בן אדם, עוד תשוב תראה תועבות גדולות מאלה. ויביא אותי אל חצר בית השם הפנימית. זה כבר, הוא מביא אותו פנימה לעזרה, בין האולם ולמזבח. כך נאמר פה. אל חצר בית השם הפנימית, והנה פתח היכל השם בין האולם ובין המזבח. המקום ששם מקום העבודה ביום הכיפורים, ששם נשחט הפר בין האולם ולמזבח, מכניסים את דמו לקודש הקודשים. מקום שנשחט השעיר, מה הוא רואה שם? כ-25 איש אחוריהם אל היכל השם, האחוריים שלהם אל הקודש, אל היכל, אל קודש הקודשים, ופניהם קדמה, והם המשתחווים קדמה לשמש, לשמש. ויאמר אליי, ראית בן אדם הנקה לבית יהודה מעשות את התועבות אשר עשו פה? זה עוד לא כלום, זה עוד לא כלום. כי מלאו את הארץ חמאס וישורו להכיסני ואינם שולחים את הזמורה אל הפעם. איזה פסוק כאן כתוב? כי בנביא לא רוצים להשתמש בביטויים לא עדינים, שולחים את הזמורה אל הפעם. מסבירים המפרשים, רש"י, מצודות, רד"ק, חמנא ליצלן, הם היו עושים את הצרכים שלהם מול היכל, מול קודש הקודשים, לא רק משתחווים לשמש. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני אעשה בחיימה לא תחוסני ולא אחמול, וקרובו אוזני קול גדול ולא ישמע אותם. גם הם יצעקו תציל אותנו, אני לא אשמע. זה מה שפה כתוב. ואז מתחיל הפרק השני, ששישה אנשים והולכים להחריב את הבית. נשאלת השאלה, מה הפירוש? מה זה? איזה בני אדם הם היו? יש מקדש, איך מבינים את זה? מה הפירוש? אני לא יודע איך להסביר. הם היו נורמליים? אבל זה שחיתות שבשחיתות, זה לא נוגע לאמונה וזה לא נוגע לכלום. זה סתם לא בני אדם, זה בהמות. מה הפירוש כאן? ובמקדש, וכאילו סנהדרין, ובין העולם למזבח. מה הפירוש כאן בדברים האלו? איך מבינים את זה? אי אפשר להבין. אבל התשובה היא, בלי להבין, התורה אומרת לנו, וזה היסוד של כל העולם הזה, של כל עם ישראל, של כל אחד ואחד מאיתנו. כפי שהספורנו אומר בפרשת בראשית, שכאן כתוב הסוד של הכל, כשמתחילים לקרוא על בריאת העולם ובריאת האדם, כתוב שם, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. האדם הוא מורכב מבהמה או מחיה, הספורנו אומר, נפש חיה, חיה בלתי מדברת. האדם הוא מורכב משני חלקים כל כך סותרים אחד את השני. הוא פשוט חיה, חיה טורפת הוא יכול להיות. ואנחנו ראינו בעולם, גם בדורות החולים, וגם עכשיו יש כאלו שרוצים לטרוף אותנו. חיה טורפת ממש. לך תבין מה זה ולמה זה. כי זו חיה. למה אנחנו לא מתפעלים מזאב שטורף או מאחרים? כי אני יודע, זו חיה. האדם מורכב מחיה שיש לה כוחות אדירים מבחינת החיה שבה. אבל ויהי אדם לנפש חיה, אבל ויפח באפיו נשמת חיים. האדם יש לו נשמה, והנשמה היא מחוברת, היא באה מלמעלה, מתחת כיסא הכבוד, היא מחוברת לקדוש ברוך הוא. אבל זוהי התוכנית של הבריאה, וכולם יודעים את זה, אבל צריכים לחשוב על זה שוב ושוב ושוב ושוב. ובראש השנה זה יום בריאת האדם שהיה לנו, ולכן זה שוב צריך להתחדש כל הדברים הללו. הקדוש ברוך הוא החליט לברוא עולם, זוהי התוכנית של החיים, לברוא עולם ולברוא בריאה משונה כזאת שמורכבת מחיה, חיה טורפת ומנשמה. והברירה בידי החיה הזאת, בידי הנשמה הזאת, לבחור בין טוב לרע, ובחרת בחיים. הפרשיות שאנחנו קוראים, שקראנו עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, הכל בידך, הכל בפניך. יש לך בחירה. אבל כדאי לך, בתור אבא, כפי שחז"ל אומרים לנו, בתור אבא אני מציע לך, תבחור בחיים, בחיי נצח. תבחור בחיים. ואז מה נרוויח? זה לא יהיה מתנת חינם. לא נעים לקבל מתנות חינם. נעמה דכיסופה. אדם עני שמקבל צדקה, לא נעים לו. אפילו אם ייתנו לו כל ימיו צדקה, קבוע, קבוע. אבל זה מאוד לא נעים. אבל אם הוא עמל והוא מקבל שכר, הוא שמח עם זה. זה עולם של עבודה ומקבלים שכר, ואז השכר הזה הוא לנצח, ואז מרגישים אחרת. והתורה מדגישה לנו את זה בלי סוף, אבל נאמר שני פסוקים, אחד שאנחנו אומרים בסוף חזרת השעץ, בכל המוספים, גם בראש השנה וגם יום כיפור, לפחות בנוסח אשכנז. קודם כל, ואתה ישראל מה שם אלוקיך שואלים מעמך, כי אם, לירא וכו' וכו'. שואלים מה הפירוש כי אם, אבל התשובה היא סוף הפסוק, הפשט הפשוט זה כך. ואתה מה שם אלוקיך שואל מעמך, לטוב לך. הקדוש ברוך הוא צריך שנהיה טובים, הוא צריך שנעשה מעשים טובים, הוא צריך שנראה אותו, שנאהב אותו, שנעשה את מצוותיו, הכל זה לטוב לנו. וגם אנחנו אומרים בתפילה, ויצווינו השם אלוקינו, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, להירא את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כיום הזה. הכל זה לטובתנו. האדם יכול לבחור במה שהוא רוצה, והכל זה לטובתו. אם הוא יעמוד בניסיון, הוא קנה עולם של נצח. אבל אם לא, הוא נתן לחיה להשתלט, אז אוי לו. אבל לא נדבר מבחינת עונשים, נעזוב עכשיו את העונשים. מבחינה פשוטה, בעצם השאלה היא מי יוביל, מי יוביל במשך השנים שאתה פה בעולם? אתה תיתן לחיה, לבהמה שלך, שהיא תוביל אותך, או שאתה תיתן לנשמה שלך שהיא תוביל אותך? מי הולך בראש? מי בראש? מישהו שאל אותי שבראש השנה, אולי זה הפשט, מישהו שאל, אנחנו אומרים שנהיה לראש ולא לזנב, כולם יכולים להיות ראש? הרי צריך מישהו שיהיה לו ראש, לא נקרא לזה זנב, אבל כולם יכולים להיות, כל אחד יכול להיות ראש. אחד אמר פה, ראש עיר, רב ראשי, ראש ישיבה, מה משנה, ראש בנק, מה, כל אחד יכול להיות ראש. אולי זאת התשובה, שנהיה לראש, מי ימשוך, הזנב ימשוך אותך או הראש ימשוך אותך? מי ישלוט? בך בעצמך, הנשמה תשלוט בך, או הבהמה שבך תשלוט בך. עיר פרא אדם יוולד. אדם נולד עיר פרא, עיר זה חמור קטן, עיר זה חמור קטן, לא פחות ולא יותר. הוא יכול להיות, להישאר ככה, לא קטן, ואז הוא נהיה לא רק חמור, הוא נהיה טורף, חיה טורפת, או שהנשמה שולטת. אבל כפי שאמרנו, זה לא רק עניין של עונשים, זה עניין של בוז, בושה וכלימה. אדם צריך להרגיש בושה וכלימה בפני עצמו. החיה שולטת בי, מה אני חיה? איפה עדינות הנפש? איפה המידות? נעזוב את העבודה זרה מבחינת עבירה. זה בני אדם, זה בני אדם שעומדים בקודש הקודשים. תחשוב מה שאתה רוצה, מה אתה בא פה בין האולם ולמזבח ועושה דברים כאלה נוראים? איפה האנושיות? זה, שום, זה, 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 זה יותר גרוע, מי יודע ממי. אבל אחרי הכל, איך אנחנו מבינים את זה? מה, אנחנו יותר טובים? איך זה יכול להיות בכל זאת? מה הפשט בזה? התשובה היא שגם לזה יש גמרא מפורשת. גמרא מפורשת. הגמרא במסכת יומה, מסכת יומה בדף סמכתת, קודם את הפסוקים, פסוקים שוודאי למדו את זה ודנו בהם לכבוד ראש השנה, כשחזרו לא הרבה שנים אחר כך, היה חורבן, החריבו את בית המקדש, השכינה הלכה, זה לא הבית, השכינה הלכה מעם ישראל. פה זה היה רק שהלכה למפתן, אבל הלכה והלכה והלכה והסתלקה. נכון שבחינה מסוימת הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, הוא תמיד שוכן פה, אבל כמה צריכים להיות ברמה מי יודע מה כדי להרגיש קצת משהו מן השכינה הזאת. חזרו לארץ עזרא, נחמיה, ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. התאספו כולם, אין לנו היום שער המים, או שיש, בשערים פה בעיר העתיקה, אל הרחוב אשר לפני שער המים. ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. יכול להיות שזה היה ספר התורה שמשה רבינו כתב שקראנו בפרשה. הביאו את ספר התורה. ויביא עזרא כהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה, כולם היו שם, וכל מבין לשמוע, כנראה לא כולם הבינו בעומק, אבל כולם היו. ביום אחד לחודש השביעי, זה היה בראש השנה, ביום אחד לחודש השביעי ביקשו אותו ראש השנה. הם באו במצב רוחני כל כך ירוד, גם היו להם לא לכולם נשים נוכריות, נכדים כביכול שהם גויים, ואז הוא מקריא להם: ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום. חצי יום מן האור, אומר לא תשחר או מן הנץ. כולם היו נגד האנשים ואנשים והמבינים, ואוזני כל העם אל ספר התורה. כולם הקשיבו, לא כולם הבינו כל כך, כולם היו שם. ויעמוד עזרא סופר על מגדל עץ. מה זה פה המגדל? מה מוזכר פה מגדל ומה זה חשוב? הוא עמד על מגדל עץ. ואחר כך כתוב, לא ניכנס לעניין של ראש השנה שאמר להם חדוות השם עם עוזכם, אבל אחר כך כתוב: חגגו את חג הסוכות 7 ימים, ואז ויקרא בספר תורת האלוקים יום ביום, יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון. כל יום יקריאו מן התורה, מסתמה לא יקרא את התורה של היום, כל פעמים לא בלבד, הוא לימד אותם, אמר מוסר, לא הייתה, התורה שבעל פה היא לא הייתה כתובה, הקריא תורה ואמר ואמר ואמר. ויעשו חג 7 ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט, שמיני עצרת, ויסרו חג, נתן ככה שיעבור, וביום 24 לחודש הזה נאספו בני ישראל בצום ובסכין באדמה עליהם. קודם הוא אמר להם אל תבכו, חדוות השם עם עוזכם, עכשיו כבר הזמן לבכות. ואז עשו מה שעשו, לא נקרא את הכל, וכתוב שוב: ויקום על מעלה הלוויים. זה לא רק עזרא כנראה, או יהושע, כל פנים ויקום יהושע ובני ועוד שמות שמוזכרים כאן, ויזעקו בקול גדול אל השם אלוקיהם. קול גדול אל השם אלוקיהם. וגם קודם כתוב בפסוק ויברך עזרא, זה אולי עוד בראש השנה, אני דלקתי, ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, ויענו חולם אמן אמן. במועל ידיהם, הרימו את הידיים כלפי מעלה, ויקדו וישתחוו לשם אפיים ארצה. מה זה את השם האלוקים הגדול? וגם מה זה מגדל עץ? מה זה מגדל ומה זה גדול? הגמרא דנה, אלמלא הגמרא נגיד פשט, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה. אבל הגמרא דנה ואומרת כך. הגמרא אומרת, יש פה גרסאות של הגרא, אבל נאמר כאן, ויעמוד עזרא סופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר. מה זה מגדל? אמר רב, הוא אמר רב גידל, לא יודע, שגידלו בשם המפורש. הוא הזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, את השם המפורש, כמו הכהן הגדול שמזכיר את השם המפורש. יש מחלוקת מה הפירוש, אם זה שם בין מבית אותיות או שם הוויה בניקוד מיוחד, כפי שהרמב״ם אומר. על כל פנים, הוא הזכיר את שם המפורש, וגם יש כתוב אחר כך, ויזעקו אל השם אלוקים בקול גדול. ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול. מהי גדול? אמר רב שגידלו בשם המפורש. שוב ושוב שאלת השאלה, אמר לו שואל הבית רב דימי, אמר לו, אין אומרים שם המפורש בגבולים, אסור להגיד את שם השם, זה אבון חמור כל כך. אפילו ההוגה את השם באותיותיו, אם רק אומר י' ואחר כך ה' ואחר כך ו', אם אנחנו רוצים לומר אותיות אומרים י' ק' ו' ק', לא אומרים אפילו את האות ה'. ההוגה את השם באותיותיו אין לו חלק לעולם הבא, לא משנה כרגע מה עומק הדברים, אבל אסור להגיד. מה זאת אומרת הוא אמר? אומרת הגמרא, הוראת שעה הייתה. הייתה הוראת שעה. אבל מה היה שם? מה הוראת שעה? לשם מה צריכים להזכיר את השם? אומרת לנו הגמרא ככה. ויזעקו אל השם אלוקים בקול גדול. מה הם צעקו? לא כתוב מה הם צעקו. עלו לארץ, נמצאים פה שוב, בונים את בית המקדש. מה צועקים בקול גדול? התשובה היא, עזרא היה שם. ולא רק עזרא, כולם, גם הם עצמם הציבור, ואמרו, ריבונו של עולם, מה עשית לנו? מה עשית לנו? מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, מה היא אמור, מה הם צעקו? אמר רב, ואיתם הרב יוחנה, רב אומר את זה, או רב יוחנה אומר את זה, ביי ביי, או ביי ביי, פה כתוב עם בטי, ביי ביי. אומר רש"י, לשון זעקה וקובלנה, צועקים וי וי, היי דאחרבי למקדשה. זה מה שהחריב את המקדש, היינו היי דאחרבי למקדשה. וקל אלי היכלי שרף את היכל, וקטלינו לכולו צדיק. גם הצדיקים נהרגו כפי שאמרנו, כי הם לא הוכיחו, הם לא הוכיחו. והגלינו לישראל מהרעון, והקדוש ברוך הוא גירש את עם ישראל, ועדיין מרקד בינם. מה יהיה? היצר הרע פה עדיין נמצא פה. מה נעשה? מה עושים? איך נתגבר? בסדר, עכשיו ראש השנה, עכשיו התגברנו, עכשיו הם עם בוכים, ואומרים להם, אל תבכו, חדבת השם ומעוזכם. אבל מה יהיה? הרי מה שהיה קודם, אנחנו יותר טובים מהם. ולכן הם פונים לקדוש ברוך הוא, וזה כנראה הוא בראש, עזרא, עם אנשי כנסת הגדולה, לא כתוב פה מי בדיוק. והם אמרו, ואז הם אומרים לקדוש ברוך הוא, כלום יאביתי לן, בשביל מה נתת לנו את כל הסטרא אחרא הזה, את היצר הרע, אלא לקיבולי באגרא, כדי שנעמוד בניסיון החיים, נתמודד, ולא נעבוד עבודה זרה, ואנחנו נקבל עולם שכולו טוב, נצח. וגם בעולם הזה הנשמה תשלוט, תהיה לנו נשמה, לא נהיה בהמה, תהיה לנו נשמה בעולם הזה. לא, נצח זה, כי זה בלי סוף, אבל זאת אומרת, אנחנו נהיה בני אדם, לא נהיה בהמות, אבל לא סתם, תהיה לנו נשמה. למה? בשביל זה נתת לנו אותו. אבל מה יצא מכל זה? יצא הפוך. ולכן לא איהו באינן ולא אגב באינן, לא רוצים לא אותו ולא את השכר. קח את היצר הרע. אלא מה, מפסידים? נעמד כיסופה? עבודה זרה זה, אם אנחנו נלחם בזה, זה יהיה נפלא, לא צריך. ועד נפל, כמובן זה לא כפשוטו פה הדברים, מה שקורה אחר כך. נפל הוא פתקה מהרקיע, נפל פתק מן השמיים, בהווה כתב באמת, המילה אמת הייתה כתובה. אמר רבי חנינא, שמע מן החותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. למה דווקא המילה הזאת? הקדוש ברוך הוא חותם, מסכים. אבל איך ילך היצר הרע? אותיבו בתעניתא תלת היומין ותלת הלבטה. צמו שלושה ימים ושלושה לילות. מסרוני עליו. ואז הקדוש ברוך הוא מסר להם את יצר הרע. איך? נפק עתה כגוריה דנורה מבית קודשי הקודשים. יצא ארי קטן מבית קודש הקודשים. אמר לו, נביא לישראל, היינו יצרה דעבודה זרה. זהו זה, הנה היצר. והגמרא מביאה פסוקים, והמשך מה שהיה, איך תפסו אותו. בקיצור, חיסלו את יצר הרע של עבודה זרה. זוהי התשובה שאנחנו שואלים, בהמות הם היו, מה אנחנו יותר טובים? התשובה היא, אם היה לנו יצר הרע של עבודה זרה, היינו אותו דבר. לא היינו, חלק אולי היו מחזיקים מעמד, אותו דבר. זה היה יצר מוזר, זה יצר הרע, משך, כל היצר הרע זה דבר משונה, אבל כשאנחנו חיים איתו לא מרגישים אותו. היה יצר הרע נורא. והגמרא הרי אומרת, מספרת, איך שהיו מוציאים לחיקו איזה עבודה זרה ומנשקים את זה ומחבקים את זה. כנראה זה היה מלא עם רגש, עם דברים. לא, לא רק אמונה, יצר הרע, פשוט יצר הרע. זה לא עניין של שכל, זה עניין של רגשות. ודאי זה מתחיל בשכל, כל העבירות. אבל הכל רגשות, לא יכלו להתגבר. כשמנשה אומר, למי זה על הבעיה? לא. מה? לרבשי. כשמנשה אומר לרבשי, הוא אומר לו, אם אתה היית בדור שאני הייתי, היית מרים את שיפולי מעילך ורץ לעבוד עבודה זרה. זה לא אומר שזה נכון, אולי הוא מתגבר, אבל היו ניסיונות כאלו, הוא אומר לו, מה אתה בכלל מדבר? אתה שייך בכלל למה שהיה אז. עד שאנשי כנסת הגדולה ביקשו את הקדוש ברוך הוא שלא יהיה יותר יצר הרע, ככה זה נראה. ואז ממשיכה לנו הגמרא ואומרת, הגמרא אומרת, הזדמנות כזאת, אבל על כל פנים, זה כנראה הכוונה, אמרו את שם השם הגדול, הוראת שעה איתה, זה לא הולך ככה סתם. הגיעו למצב, או היו צריכים את שם השם להשתמש בשם הגדול, הוראת שעה להזכיר מחוץ לקודש הקודשים. כי היו צריכים את הדבר הזה, והיזכו אל השם אלוקים בקול גדול. אומרת הגמרא, הם אמרו, הזדמנות כזאת זה פילי פלאים. אם כן, הועיל ואת רצון הוא נתבע ירח מהיצרה דעבירה. יש עוד יצר הרע שקשה מאוד להתמודד איתו, היצר הרע של זנות, של עריות. אך זו הזדמנות לבקש את הקדוש ברוך הוא שגם את זה יחסל. אמנם מרוויחים המון אם מתמודדים, בלי ספק, לכן הרי זה קיים בעולם, אבל כמו שהם אמרו קודם, נתת לנו כדי שנזכה בסוף מה קורה, לא הם ולא שכרם. ולכן הם אמרו לקדוש ברוך הוא, גם את היצר הרע אנחנו רוצים להיפטר ממנו. ואז נמסר בידם גם יצר הרע הזה. אמר לו, אבל היצר הרע פונה אליהם ואומר, חזו, יקטלינו לילהו, אם אתם תהרגו אותי, קל יעלמה, העולם ייגמר. כי בלי יצר הרע, יש חלק של יצר הרע שהוא צריך להיות בעולם. כל דבר זה, הרע יש לו גבולות, מתי כן ומתי לא, וכל הדברים. חבשו תלת היומה, הכניסו אותו במאסר, חבשו אותו. הוא בא יביע את הבת יומה לחולה בכל ארץ ישראל, חיפשו ביצה טריה לחולה בכל הארץ ולא השתכח. התרנגולות הפסיקו להטיל ביצים. ואז הם אמרו, מה נעשה? נקטלי, קלי אלמה, נהרוג אותו, הוא צודק, העולם ייגמר. ולכן, אלא מה, אני בא ירח מהפלגה, אני בקש את הקדוש ברוך הוא, חצי פלגה ברכי הלא יהווה, או הכל או כלום. ולכן, כחלינו לעיני, עברו אותו בעין אחת. ואז, כחלינו, כן, עברו, ששמו לו כחל, משהו, עשו לו בעין. שימו את תנף על ידי כחל, כך אומר רש"י. את אותו יצר, ושבקו, ועזבו אותו אחר כך, שחררו אותו. מה הועיל הסימוי עין אחת? והנדלו מיגר לעיני איש בקריבתה. בקריבתה. גם כן מעניין. הרי אם אדם ישאל את עצמו, מה זה בעולם שאדם אין לו שום יצר הרע לאחותו, לבת שלו? למה? מה זה נובע? אמא עם הבן שלה? כל מיני דברים. כי ככה זה. מה זה כי ככה זה? הרי יש יצר הרע, איפה הוא נעלם? התשובה היא, זה מה שעשו אז. אין לנו הבנה בעומק הדברים. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. וכל הכוח של היצר הרע זה הרי בא ממנו. והכל זה לטובת הבריאה. אבל כיוון שכך זה הולך, זה מה שהועיל. עד כאן הפירוש ביחזקאל. איזה יצר הרע מוזר שהיה, שאנחנו לא מבינים בכלל מה זה. רמח"ל אומר שהעולם הזה, העולם של הבחירה, הוא לא יימשך בלי סוף. הקדוש ברוך הוא קבע, יש בחירה לבני אדם עד כאן, ופה יגיע הזמן של סוף ונגמר. לא תהיה יותר בחירה. תהיה בחירה כנראה כן, אבל מסוג אחר. לא בחירה של בהמה, בחירה של נשמה, כנראה בימות המשיח, ודאי שתהיה בחירה. הרי יחזרו מצוות וקורבנות והכל. זה משהו אחר. האדם יהיה לו לב טהור, תהיה לו נשמה, יהיה לו עדינות נפש. מה יש לתאר? כל אחד יודע מה זה בהמה ומה זה אדם עם עדינות ועם מידות טובות ועם התייחסות ולהרגיש את השני וכו'. אני לא מדבר עכשיו על החלק של, של, של חיובי מן התורה, שזו עבירה חמורה ולא עבירה חמורה, אלא עצם הדבר, אם להיות בהמה, לתת לה בהמה למשוך אותי או לא, זה יהיה עולם אחר. כנראה שלפני הסוף, וכל מי שבר דעת יודע שאנחנו עומדים לקראת הסוף, הגיע הזמן. כמה זה בדיוק יימשך, אנחנו לא יודעים, הסוף הזה. אבל יהיה גבול בעיתה, כשמגיע הזמן בעיתה חישנה, ישתנה. אלא ודאי ישתנה, אבל תלוי איפה כל אחד יהיה. אם הוא יהיה מחובר לצד האחד, הוא זכה, כל העולם קיים כמעט 6,000 שנה בגלל זה. ואם חלילה הוא בצד השני, הוא נשאר בהמה, יהיה קידוש השם גם על ידו, אבל אוי לא, הקידוש השם יהיה שיראו מה קורה עם בהמה, מה הסוף שלה, ומה הגיע, כמה הפסידה, כמה יכלה להשיג. אבל יש גבול לשנים האלו, וכנראה שהקדוש ברוך הוא לפני הסוף נותן לסטרא אחרא כוח עצום, נותן לסטרא אחרא כוח עצום. תעשה מה שאתה רוצה, תנסה לשונות עוד ועוד, כפי שכתוב ביוב, שהשטן בא, יוב היה צדיק גדול, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אתה רוצה לנסות, קח את הכל, קח, לא רק את הילדים שלו, לא רק זה ולא רק זה ולא רק זה, תפגע גם בו, רק אל תיקח לו את הנשמה. ויוב החזיק מעמד. הקדוש ברוך הוא בסוף הימים, לפני שנגמר עולם הבחירה, הוא נותן כוח לסטרא אחרא, כוח כזה עצום. ולא צריכים לפרט, לא צריכים לפרט, אי אפשר לפרט, אני גם לא בקיא בכל מה שהולך. אני רק יודע שבפרט הנוער שלנו, זה לא רק הנוער, זה כולם, אבל בפרט הנוער, לי נראה שאין שום סיכוי. ואם לא נגיד שאין שום סיכוי, נגיד כמעט סיכוי אפסי. איך יחזיקו מעמד אם ימשיך ככה כל הטכנולוגיה המתפתחת, שכל יום עוד חידושים, אם לא כל יום אז כל חודש, ועוד ועוד. אדם הוא פתאום, לפתע פתאום, יכול ליפול לנהר ענק, לאוקיינוס של תומה, בלי לדבר על עבירות, לתומה, לשפלות, לכלום, לבהמיות כזאת, רחמנות, וילדים, גם ילדים קטנים, וגם נוער יותר מבוגר, וגם אנשים יותר מבוגרים. לא מדבר על עונש, בכלל לא על עונש, אבל אם בהמה, איפה הנשמה, איפה ויפח באפיו נשמת חיים? וזה אי אפשר לתקן את זה כמעט. כל מי שנופל שם בתהום הזה, הוא יכול לתקן מבחינת תשובה, מכל מיני דברים, אבל הטמטום הלב, הטומאה, משפיעה עליו כל כך שכבר כמעט לא שייך לתקן את זה. אני חושב, זה שטות להגיד מה אני חושב, כי את מי זה מעניין, אבל נראה לי שאם אנשי הסנהדרין עם עזרה היה גם היום, היה אומר לקדוש ברוך הוא, כך גם אותו, אלא מה שיחרב העולם, שיחייב, שיחרב, שמה יש עולם? לא, לא, לא שחרן. מה אתה רוצה? מה יהיה עם עם ישראל? לאן יגיעו? שיהיה לך פה ושם אנשים שהם לומדי תורה, זה מספיק? מה יהיה עם עם ישראל? לא הם ולא שחרם, קח את היצר הרע הזה. אלא מה, לא תהיה ביצה, לא תהיה ביצה, לא יהיה עולם. כל פנים אני יכול להגיד לכם שאני מתפלל לזה, אני מרגיש כרגע שזה מה שצריכים להתפלל. להתפלל לקדוש ברוך הוא, לא יודע מה שיעשה איתו, שיסמא את עינו השנייה או משהו. לא ייתכן שזה יימשך ככה. ודאי שהקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית, ככה זה נראה שיהיה סוף לדבר. אבל זה לא ייתכן שיימשך דבר כזה. זה ממש לא ייתכן. זו צריכה להיות התפילה, אבל מבחינת, כפי שאמרתי בהתחלה, יכול להיות שאין פה אף אחד שייך לדברים, אבל מה זה משנה? אנחנו צריכים להתפלל על כלל ישראל, צריכים להתפלל על כולם, והיום זה לא שייך לא לשום ציבור, לשום דבר. מי שנופל בזה, אז הוא שם נמצא בתהום הזאת. זה לא שייך, יכול להיות החסיד הכי גדול והצדיק הכי גדול, זה לא שייך בכלל. זה משהו, והכלים האלו כשלעצמם, ודאי שהם נבראו לא רק בשביל סתרה אחת. הם נבראו, תמיד אני אומר את זה ואני מרגיש את זה. כשאני הייתי צעיר, הייתי אומר, מה יהיה כשמשיח יבוא? אני רוצה לראות אותו. התחפו אותי הצידה, אני גם אין לי מרפקים כל כך. יש כאלה שיש להם יותר כוח, לא כוח פיזי, אבל כוח גם נשמתי. מה יהיה? אני רוצה לראות אותו, רוצה לשמוע אותו. הקדוש ברוך הוא ימציא טכנולוגיה כזאת שבכל העולם יראו אותו. מי, לא יודע מי יהיה זכאי, מי לא, אבל מבחינת הטכנולוגיה בסין, בהודו, בכל מקום יראו, ירצו, יוכלו לראות את העבודה בבית המקדש, הכל יהיה פתוח, הכל יהיה נפלא, ודאי שהכל זה לצורך זה. בינתיים אומר לה הקדוש ברוך הוא לסדרה אחת, הוא שטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי בין כך עוד מעט הוא ייגמר, כי כל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, הכל זה יתברר שזה עשן, זה לא כלום. וזה באמת ככה, החלק העיקרי, המשיכה הזאת, זה ממש כמו עבודה זרה שאז משכה. אם אדם קצת חושב, זה כמו שעבודה זרה בימי חזקאל, אין שום הבדל מהותי בדבר הזה. זה לא איזה מה שאדם יושב, הוא מתפלסף, הוא חושב כך וכך. דמיונות ודברים, אין מה להעריך את הדיבור על כך. בעבודה של יום הכיפורים, שהלכו את השעיר לעזאזל, וודאי שיש גם סודות בדבר, בלי סוף, אבל הרמב״ם והמאירי בחלק הנגלה שהם מפרשים, מה הסעיר נושא את אבונות בית ישראל ונתן על הסעיר הכהן הגדול שם עליו את האבונות, הרי מבחינה פשוטה זה ביטוי שאומרים היום שאלך לעזאזל, כל האבונות שלנו כאילו אינם, אנחנו שולחים אותם לעזאזל, זורקים אותו מנצוק גבוה. זו צריכה להיות הרגשה של עבודה ארדני, מה לעשות ומה לא לעשות. זה הדבר הראשוני שאדם צריך לשלוח את הניסיונות הללו, כמה שהוא יכול לעזאזל לשלוח אותם. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, ולבקש את הקדוש ברוך הוא. אין לנו כהן גדול, אין לנו שעיר, אין לנו את כל הדברים, אבל את היצר הרע הזה צריכים לשלוח. יום הכיפור, יום כיפורים זה יום כל כך נפלא, אבל לא נאריך בזה. יום מיוחד, יום של הקדוש ברוך הוא, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יום מיוחד, מיוחד. גם אדם שהוא שקוע בתומה, והוא בהמה, הוא יכול להפך להיות נשמה, חתיכת נשמה. לא מבחינת כפרת עוונות, גם זה דבר גדול, כי ביום הזה יכפר עליכם. זה היינו אך בעצם, כפרת עוונות, הכוונה שהלכלוך והזוהמה היא הולכת. לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, תטהרו, תחזרו להיות טהורים, נשמה טהורה, ויפח באפיו נשמת חיים, עדינות נפש, מידות, ודאי שצריכים לעבוד על כל דבר, אבל להיות נשמה ולא להיות בהמה, זה מה שאפשר לקבל ביום כיפור, מתנה כל כך נפלאה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, לטהר את עצמנו, מקווה ישראל השם, אתה יכול לקפוץ למקווה, גם לקוות, אבל גם להיכנס למקווה, זה רק תהיה לך מים טהורים, לב טהור ברא לי אלוקים. זה בעצם ימות המשיח, כפי שהרב אומר לנו, תהיה טהרת הלב, יהיה משהו אחר, לא נהיה שייכים לחלק הזה של בהמה. אנחנו, הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, מתחנן ומבקש מאיתנו, משהו דוחה את הקץ, אולי עוד כמה ייכנסו, עוד כמה ייכנסו, שובה אליי, מבקש הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו צריכים לחשוב על כך, לנצל את היום הנפלא הקדוש הזה שבא לנו. יש לנו סך הכל בקושי שלושה ימים, אין גם שלושה ימים כבר, אבל נצל את זה, ובפרט את היום הקדוש הזה, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שיפקוד את עמו ברחמים, לא על ידי צרות ולא על ידי דברים כאלה שכל כך קשים, שנזכה שיתגלה לנו, אבל שאנחנו נהיה מאותם אלה, באותם אלה שהם שייכים לעניין, שהגילוי יהיה לא כנפילה בשבילם, לא כמסכנות גדולה, אלא כעזרה לצאת מן הבוץ. נזכה ונראהו עין בעין ושבוע נביאו במהרה בימינו, שכולנו נחתם, אפשר להגיד נכתב, כי בתפילה גם אנחנו אומרים בציבור, אפשר נכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום, לחיים אמיתיים ולשלום אמיתי, שנזכה לשפע של גילוי כבוד השם במהרה בימינו, אמן ואמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.